הכל חי אונליין 93fm.co.il שמור וזכור, הלכות שבת עם הרב אברהם יוסף.
שלום רב לכל המאזינים, אנחנו עם תוכנית נוספת בהלכות הפסח, הפעם שבת הגדול. מספר הטלפון הוא כרגיל 058-600-93-93. לצערי שוב הפקס עדיין לא תקין, אפשר לשלוח הודעות דרך האתר ואני מקווה שדרכם נוכל גם לענות, להתייחס. שבת זו היא שבת רגילה כמו כל שבת רגילה, אלא שמנהג ישראל לומר במקום רק שבת הגדול, שבת שלום, אומרים שבת הגדול שלום. זה מנהג נפוץ, ומי שזוכר אומר שבת הגדול שלום. מנהג ישראל קדושים לגשת לבתי הכנסת ולשמוע את הדרשה המרכזית מפיו של הרב הגדול באותה השכונה, באותה העיר. הדרשה הזו היא חשובה מאוד, שבה מכינים אותנו לקראת מצוות ליל הסדר. השבת שלפני הפסח היא גם שבת הגדול, על שם הנס הגדול שאירע לישראל במצרים, שבאותו יום משכו את השה, שהוא היה האלוה של המצרים. המצרים ראו אותם מושכים את השה, והבינו שהם עומדים לשחוט את השה. שאלו אותם, למה אתם עושים את זה? אמרו ישראל, אנחנו צריכים לצבוע את המשקוף ואת שתי המזוזות, שלא ייתן המשחית לבוא אל בתינו לנגוף, בנוגפו את מצרים ואת בתינו יציל. הבחורים שבמצרים הבינו, 9 מכות באו, כולם התקיימו, אחת לאחת כפי מה שמשה אמר, כעת המכה העשירית, מכת בכורות, היא תהיה מכה שהיא כמו כולם, עמדו והפגינו ליד ביתו של מלך מצרים. מלך מצרים שלח את השוטרים שיקו בהם, והבחורים לא תמנו ידם בצלחת. והם היקו אלו באלו והרגו אלו באלו, שנאמר, למכה מצרים בבחוריהם. המצרים לקו כמו כל מכה ומכה, שכל מצרים לקו, אבל הפעם זה בא על ידי הבחורים. הבחורים הם שיקו באבותיהם, הם שיקו בכל הסובב אותם. אחרי שקרה כל האירוע הזה, נתנו בדעתם מי גרם לנו לכל זה, ישראל. בואו ונשפט איתם. כשהגיעו קרוב לשכונת היהודים להקות ביהודים שהם כאילו גרמו לכל המריבה הזו, עיקה אותם הקדוש ברוך הוא בסנברים, וצוותה בטנם ונפלה ירחם, ונעשה נס גדול וישועה גדולה לישראל באותו היום. השבת שלפני פסח על שם הנס הגדול נקראת שבת הגדול. לא מתייחסים לתאריך יוד בניסן, מתייחסים לשבת, כיוון שהשבת היא הייתה הגורם לכל הנס הגדול הזה. וממילא נבין שהשבת הזו אמורה להיות מנוצלת בהדרכה, לא בפלפולים, לא להראות כמה גדול כוחו של הרב, לא להראות בכל מיני גימטריות ופרפראות ודרשות מעניינות, לשלב מעט סיפורים כדי לדעת איך להכניס את התוכן של ההגדה ללבבות של הילדים, שהקריאת ההגדה היא העיקר, זה כולם מבינים. אבל איך מעבירים את התוכן, הרב יכול לתת כמה דוגמאות, אבל עיקר המטרה בשבת הזו, להסביר את הגעלת כלים, להסביר את מצוות הלילה הזה, כולל איך אוכלים, מה זה נקרא הסבה, כל המכלול של המצוות שאנחנו משופעים בהם כל כך הרבה בחג הפסח, עליהם לשבת ולדבר, לא איזו דרשה של רבע שעה, אלא דרשה שמכילה בתוכה תוכן לדעת איך להתנהג במצוות הלילה הזה. זו נקראת שבת הגדול, ואנחנו מקווים שבעזרת השם יתמלאו ספסלי בית המדרש, והרבנים ייתנו מכוחם להשפיע, להדריך, כדי שנדע לקיים את המצוות בשלמותם. כן, בבקשה, לשיחה.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך.
יש לי שתי שאלות. האם מותר לי לקלח ילד בגיל 7 ביום שבת, שהשבת יוצאת מאוחר, אם הוא רגיל לישון מוקדם?
ילד בן 7 הוא ילד חכם. ילד מ-6 ומעלה, בימינו, בדורנו, הוא ילד נבון. אני לא יכול להקל בשום דבר לילד כזה. ילד מגיל 6 ומעלה אמור כבר להיות בבית הכנסת יחד עם אבא שלו. ילד מגיל 6 ומעלה גם שומר את גופו בנקיות הרבה יותר מאשר ילד בן 3-4. זאת אומרת שאין מקום להקל לקלח ילד בן 7, ילד בן 6 ומעלה ביום שבת במים חמים. נכון שעד גיל 6 אפשר להקל, עד גיל 6 הילד הולך לישון מוקדם, עם כל מה שזה שעון קיץ, ובעתיד הוא עתיד להגיע הזמן של השקיעה עד 7:50, בינתיים זה שעה 7:05 יהיה לכל היותר בשבועות הקרובים. בכל זאת, אין לנו שום סיבה להקל לתת לילד קטן להתרחץ, אלא אם כן אם הוא קטן מאוד, שזה גיל 4-5, אפשר להתיר.
תודה רבה כבוד הרב. ועוד שאלה, לגבי חג שני של פסח שיוצא בחמישי שישי שבת, האם מותר להתקלח ביום חמישי עד שישי של כאילו כניסת שבת ביונקרס?
מה זה יונטר? תמרי לי.
יונקרס זה עובד על, על גז.
הבנתי.
שמדליקים את המים והגז נדלק.
הבנתי, הבנתי. נעשה סדר. קודם כל חשוב שנאמר בלשון מאוד מדויקת, זה לא חמישי שישי שבת. זה שישי שבת. חמישי זה ערב חג. בערב חג בוודאי מתרחצים, כל ישראל מתרחצים. על זה אין ספק, כמו שמתכוננים לשבת, מתכוננים גם לחג. השאלה שלך מתמקדת בעיקר ביום שישי. בשבת לא מתרחצים במים חמים, כיוון שיש גזרת הבלנים. על שבת, אם כן, אין מקום לדיון בכלל. השאלה מתעוררת לגבי יום שישי. האם ביום טוב מותר להתרחץ או אסור? לחמם מים ביום טוב בשביל להתרחץ, בין אם זה יהיה על ידי שעון שבת, ובין אם זה יהיה על ידי הפעלה של גוי, יהיה אסור. אבל אם אין לי שעון, אין לי בוילר, אין לי חשמל, יש לי בסך הכל דוד שמש, ואני רוצה להתרחץ. או שכאשר יש לי גם בוילר, אבל קיביתי אותו, הוא היה בחימום עד הדקות המאוחרות של יום חמישי, עד כמה דקות לפני הדלקת נרות, חיבינו את הכפתור של הבוילר, לאחר כיבוי הכפתור, יש לי כעת מים חמים מצוינים בתוך הבוילר. אני רוצה להשתמש במים האלה ביום טוב, מותר. ההיתר רק בבית פרטי. ההיתר לא נתון בבתי מרחץ. לכן, אדם שהולך למקווה, בדרך כלל הוא עושה לגופו שטיפה, לפני שהוא נכנס למים, ביום טוב אסור לשטוף במים חמים, מותר רק במים קרים. בבית לעומת זה, מים שחוממו מערב יום טוב מותר להשתמש בהם, מים שמכינים ביום טוב עצמו, הם אסורים בשימוש ביום טוב. לעומת זה בוילר, לעומת זה דוד שמש, סליחה, הדוד שמש שונה, הוא לא דומה לבוילר, גם אם הסתיימו המים לגמרי, המים החמים כבר לא נמצאים בדוד בערב חג, ביום חמישי. וביום שישי הייתה זריחה של שמש בבוקר, והיה בצהריים מים מצוינים, רוצים להתרחץ במים חמים ביום שישי, יום טוב, מותר.
תודה רבה לך, כבוד הרב.
בבקשה.
כן,
כן, לשיחה הבאה.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול,
מישהו
שכח ולא הבדיל במוצאי שבת, עד מתי הוא יכול להבדיל?
שאלה מצוינת. הגמרא אומרת עד יום שלישי, כיוון שעד יום שלישי זה נקרא אחר השבת. מיום רביעי זה כבר נקרא לפני שבת. זאת אומרת, מיום רביעי אני מתייחס לשבת הבאה, ועד יום שלישי אני מתייחס לשבת שעברה. לפי הסבר הגמרא יוצא שמי שלא יבדיל במוצאי שבת יכול להבדיל עד יום שלישי. זו לא הלכה פשוטה, זו הלכה שנתונה למחלוקת גדולה. אבי מורי העלה להלכה שאדם אינו רשאי להבדיל ביום ראשון בבוקר ואילך אם הוא אכל דבר מה. אם הוא לא אכל עדיין, אם הוא עדיין נמצא במצב של לא אכל כלל ועיקר, אדם כזה יכול להבדיל. והעובדה, אנחנו במוצאי תשעה באב עושים הבדלה, עושים את ההבדלה כיוון שלא יכולנו להבדיל במוצאי שבת, מבדילים במוצאי תשעה באב. אפילו שזה כבר ליל שני, מוצאי תשעה באב זה כבר נקרא כאילו יום שני. אף על פי כן, כיוון שלא טעמנו שום דבר, אפשר להבדיל. אבל בשאר ימות השנה שזה לא תענית. אדם קם בבוקר ואכל דבר מה, האכילה מבטלת ממנו את האפשרות להבדיל. כל מה שהגמרא אומרת מותר להבדיל עד יום שלישי, הכוונה יום שני בלילה. יום שני בלילה עם יומיים שלמים לא אכלתי שום דבר. והחוסר אכילה הזה נובע מתוך ההבנה, עוד לא עשיתי הבדלה. אחרי 48 שעות שהוא לא אכל שום דבר, סוף סוף הביאו לו יין. וכעת הוא רוצה לעשות הבדלה, הוא רשאי, אפילו שזה כבר יום שלישי. שני בלילה כבר נקרא יום שלישי. אבל התנאי הוא שהוא לא אכל. מה שאין כן מי שכבר אכל דבר מה, הפסיד את ההבדלה. זו ההלכה כפי מה שהעלה אבי מורי, וכך באמת ראוי לנהוג.
תודה רבה, כבוד הרב.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום לכם, כבוד הרב.
שלום וברכה.
שתי שאלות. שאלה ראשונה, מה בעניין הדבקת בולים או מעטפות עם הלשון בחג הפסח? יש בעיה עם זה?
אני שומע פרסומת שהדואר הקפיד שגם הדבק הזה יהיה כשר לפסח. זה מיותר לגמרי.
יש כל מיני דברים אחרים.
זה מיותר. אדוני, אדוני, אדוני. סבלנות, אדוני. אמרתי שזה מיותר לגמרי. אמרתי שזה מיותר לגמרי ואתה לא רוצה להקשיב, אז תשים לב. זה מיותר, זה מיותר, מיותר. כמו שגם הדיו שעל גבי הביצים מקפידים שיהיה כשר לפסח. אז אם הדיו שעל גבי הביצים אני יכול אולי להבין, כיוון שמכניסים את הביצה לתוך החמין, אני יכול להבין שהאשכנזים מקפידים על נותן טעם לפגם. אבל בבולים זה דבר כל כך משולל, אין לו שום עניין, אבל אסור שיעשו. מכל מקום מותר לך תחילה להדביק את הבולים עם הלשון. הרבה יש להם קרית כזו שמצמידים את הבול לקרית וזה נדבק, אבל מי שרוצה בלשון גם אפשר.
שאלה שנייה, כבוד הרב, מה העניין הגדרת ההלכה בנושא אילן, אילנות מין במינו ומין שאינו במינו? איך ההגדרה הלכתית בעניין הזה?
כל פירות ההדר ניתן לברך עליהם לכתחילה את ברכת האילנות, וגם אם עשינו להם הרכבה, ההרכבה היא מין במינו, כי עץ החושחש שבדרך כלל בו מרכיבים, הוא נקרא אחד מתוך פירות ההדר, וזה נקרא מין במינו. אבל לעומת זה, אם אני לוקח את השזיף, את האפרסק, את המשמש, כל מיני פירות כאלה שהגזע שלהם הוא עלול להיות דק, צנום, ובהכבדת הפירות על גבי העץ, הגזע עלול להישבר. מה עושים החקלאים כדי שהוא לא יישבר? מרכיבים אותו על בסיס של חושחש. החושחש מתעבה מהר, הגזע נעשה חזק יותר, וזה נקרא מין בשאינו מינו. כשזה מאותה משפחה, גם אם זה יהיה מזנים שונים, למשל קלמנטינה על תפוז, תפוז על קלמנטינה, אשקולית על פומלה, פומלה על תפוז, כל סוגי פירות ההדר נקרא מין במינו. מה שאין כן הדוגמאות שנתתי, של אפרסק, של שזיף, של משמש, שאותם הוא מרכיב על גבי הקנה המרכזית, על גבי הגזע של חושחש, זה נקרא מין בשאינו מינו, ואת זה צריך לעקור. בגלל שאת זה צריך לעקור, לא מברכים על עץ שהוא כלאיים בהחלאה שעומדת להיעקר.
מה בנושא כלאיים שנעשה בידי גוי, שולחים למשתלה לקנות ונותנים איזשהו עץ, ואני לא יודע אם, אם כן בין במינו, לא בין במינו, אבל קונה מגוי שהוא עשה מה שעשה, אני לא יודע מה הוא עשה, כי הוא לא מבין בזה, הוא גם לא מוצווה לזה.
הסברתי שהעץ שנתון בכלאיים, המעשה אסור וגם לקיים אותו אסור. לא רק הפעולה הראשונה אסורה, גם הקיום של העץ, גם הוא בעמוד ועקור. איך תברך על עץ שהוא עקור? לכן לא מברכים על עצים שהם מורכבים.
לא, לא דווקא ברכה, אלא סתם שקונים במשתלה עץ.
אז צריך לברר.
איך נעשה, מה נעשה.
אז צריך לברר, כמו שאתה מברר כל דיני כשרות, תברר גם את זה.
כן, לפעמים זה גויים עובדים שם. טוב, אוקיי, טוב,
הבנו.
תודה רבה,
כבוד הרב. תזכו למצוות. כן, לשיחה הבאה, בבקשה. כן, בבקשה. נו, נצא להפסקה.
הלאה. עכשיו איתכם, שמור וזכור, הלכות שבת עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון וחבר מועצת הרבנות הראשית.
כן, בבקשה, לשיחה.
שלום עליכם כבוד הרב.
שלום וברכה, יהי רצון שכל דברי התורה שלנו יהיו לרפואתו של מורנו ורבנו, פוסק הדור, הגאון הגדול רבי שמואל בן רחל, שהקדוש ברוך הוא יערה עליו רוח רפואה שלמה, בריאות איתנה, שיחזור לאיתנו וימשיך להפיץ מעיינותיו חוצה. כן, בבקשה.
שתי שאלות כבוד הרב ברשותכם, ברכות שבת. שאלה ראשונה, לגבי משפחה שגרה ביחידת דיור מתחת לפני הקרקע, ויש להם סילוקית, שזה משאבה כזאת ששואבת את המים שהצטברו במחל כלפי מעלה, מעל, מעל פני הקרקע. מה לגבי שבת? זה פועל בגרם, אני הבנתי, אבל מה לגבי שבת? האם מותר להם להשתמש במים בשבת?
יש שני סוגים של סילוקית. יש סילוקית שהיא מאוד מאוד צרה ו... מכילה כמות קטנה של מים. בדרך כלל כל פתיחת ברז מיד מפעילה את המנוע שמעביר את השופכים למקום אחר. במקום כשכזה אסור לפתוח את הברז. לא משנה אם זה בשירותים או בקיור, זה אותו הדבר. כאשר הסילוקית היא רחבת ידיים, התחולה שבה זה כמה עשרות ליטרים, לא ליטר אחד או שניים, כיוון שהסילוקית היא גדולה, אין כאן פסיק רשה, אין כאן את ההפעלה המיידית של המנוע כתוצאה מפתיחת ברז כלשהו, אלא באקראי, כאשר הסילוקית מתמלאת, אז המשאבה מתחילה לפעול, לזה קוראים גרמה. גרמה זו הכולה של רק בדיעבד, זה לא לחתכילה. אדם שאין לו ברירה, זה הבית שלו, כך הוא גר, מה אפשר לעשות? נקרא לזה דעבד. או בית שנמצא בשיפוצים וסדרו, התקינו עבורו את הסילוקית הזו למשך זמן מסוים. אבל להחשיב את זה כלחתכילה, בוודאי שלא. כל הדינים של גרמה הם רק בדעבד. לא לחשוב חס ושלום שכאילו אפשר למחוק, לבטל את כל דיני השבת ולבצע את כל המלאכות האסורות בגרמה. זה לא נכון. צריך מאוד להיזהר בזה. לפני שנים לא מעטות פנו אליי איזה גורמים בבני ברק וביקשו ממני שהאבא שלי יחתום על מסמך שמזהיר מאוד שלא להשתמש בגרמה. והאבא שלי רצה להצטרף, היו לנו סיבות אחרות שבהם נגרם הדבר שהוא לא חתם. אבל על אותו מסמך שחתמו עליו כמה מגדולי הדור, היה אמור להצטרף גם אבי מורי, להזהיר לא לסמוך על היתרי הגרמה, כי בזה לצערנו מוחקים את כל דיני השבת. נהיה טלפון, נהיה מכונית, נהיה, ואז אין שבת כבר, חס ושלום. עלולה השבת לגמרי להיעלם מאיתנו. לכן כל הסבר, מה שהסברתי כרגע לגבי הגרמה, מתייחס למכלול של הגרמה. וזה גם כולל את העניין של הסילוקית הזו, שכיוון שזה לא פסיק רשא מותר, אבל אם זה פסיק רשא זה אסור.
וזה לא נחשב פסיק רשא דלמיכלה
בדרבנן,
אם זה גרמה?
זה לא בדרבנן. עדיין זה לא בדרבנן. זה מחלוקת גדולה, האם מנוע זה נקרא דרבנן או שזה נקרא דאורייתא? זה לא ברור שזה דרבנן. זה ספק. לכן, לכתחילה, מי שכבר נמצא במקום כזה, שישתדל שהסילוקית שלו תהיה מחל גדול ולא מחל קטן.
שאלה שנייה, כבוד הרב, בלכות שבת. משפחה שהבעל הוא תורן, עושה תורן, והתורנית מתחילה ביום שבת קודש בבוקר. מה הוא עושה לגבי הגעה לבית החולים למשברת?
יש שתי אפשרויות. יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת שיתאכסן בבית החולים כבר מערב שבת, כי הוא יודע שזו תורנות. זה לא שמזעיקים אותו כתוצאה מאיזה פיקוח נפש שחל בדיוק בשבת, אלא זה תורנות שהיא ידועה מראש. זה נכון לגבי כל הצוות הרפואי. לכתחילה צריכים לשבות במקום. בדיעבד, כאשר קשה מאוד להשיג את התורנים מההכנה מוקדמת מערב שבת להכין שתי משמרות, לצערנו מדינת ישראל מתנהלת לא כפי שמדינה יהודית אמורה להתנהל. בתי החולים היו אמורים לכבוד שבת לארגן את המשמרות, שיהיה החלפת משמרות לפני כניסת שבת וביציאת שבת, ולא לחלל שבת. אבל לצערנו זה עובד עד 12 בלילה או עד הבוקר, ומהבוקר עד הבוקר הבא. אלה הם המשמרות, מה אנחנו יכולים לעשות? רופא ירא שמיים, שנקרא לביצוע התפקיד שלו בתורנות הנקבעת לו, וכן גם אחיות או כל צוות רפואי שהוא, כיוון שיש כאן את הצורך הרפואי, ובדרך כלל יש גם מצבים של פיקוח נפש, אפשר להקל בדיעבד על ידי נהג גוי, ורק נהג גוי, שהנהג הגוי מיועד לצורך התפקיד הזה בלבד, לאסוף את הצוות הרפואי, להביא אותם אל בית החולים. במצב הזה בדיעבד גדול אפשר יהיה להתיר, אבל זה לא לכתחילה.
כבוד הרב, שבת שלום ופרופסור קשר ושמח.
שבת שלום, רפואה שלמה לכולם. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
ישר כוח על התוכנית, השם ישמריך.
אמן.
רציתי בבקשה לברר, רשת של תנור שהשתמשו בזה, שמו על זה אוכל. האם מותר, כשמרציחים את התנור שעה פלוס, להשאיר את זה בפנים ועל זה, אחר כך נהיה כסף וזה נהיה קשר לפסח? אפשר להשתמש ככה?
ההכנסה של הרשת לתוך התנור בשום מצב לא תגיע למצב של ליבון. הרשת הזו שהניחו עליה מאכלים באופן ישיר, לא באמצעות כלים, לא סירים ולא תבניות ולא תבניות חד פעמיות, כיוון שהיה כאן מגע ישיר עם דברי מאכל חמץ, אין לה הכשרה אלא בליבון. כשם שגם התבניות אין להם הכשרה אלא בליבון, כך גם אותו הדבר, הרשת אין לה הכשרה אלא בליבון. להניח את התבניות בתוך התנור, להניח את התבניות בהפעלת התנור שהוא מגיע לחום הגבוה ביותר, אין ספק שזה לא מועיל, שזה לא מכשיר את התבניות. אבל בכל זאת, מי שמצפה את התבניות בנייר כסף עווה, או מי שמצפה את הרשת בנייר כסף, הציפוי של נייר כסף יוצר כאילו כלי חדש. וכיוון שזה כאילו כלי חדש, מותר יהיה להשתמש בו בצורה כזו. אני חוזר ומדגיש, רק הציפוי הוא המתיר. לא ההכנסה בזמן הפעלת התנור לחום הגבוה ביותר, לא זה מה שמכשיר. מה שמכשיר זה בסך הכל הנייר כסף, ועליו צריך להקפיד שהוא יהיה כל הזמן שלם, שלא יקרה, ואז נמצא שאנחנו משתמשים שוב ברשת עצמה.
יישר כוח, כבוד הרב, שבת שלום גדול.
שבת שלום. ירם. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
בוקר טוב.
ומבורך.
יש לי שני שאלות. אני אבלה על אמא, האם מותר לי להגיד שחיינו בחג?
את שומעת את הברכה ממישהו אחר, או שאת אומרת בעצמך?
למשל בהדלקת נרות של החג.
או, הברכת שהחיינו שייכת לקידוש. הברכת שהחיינו נאמרת על היום, על יום טוב. ברכת שהחיינו לא נכון בשום מקום לברך, לא לספרדים ולא לאשכנזים, על הדלקת הנרות. הנכון הוא רק ביום הכיפורים, כיוון שאין לנו הזדמנות אחרת לברך, האישה נשארת בבית ולא הולכת לבית הכנסת, אז היא מדליקה את הנרות, ובסיום כל הדלקת הנרות, כשהיא רואה שהיא כבר מוכנה לקבלת קדושת יום הכיפורים, אז בלבד היא מברכת את שהחיינו. בשאר הימים טובים, היא נמצאת יחד עם כל בני הבית, בעל הבית מקדש, והברכה האחרונה היא ברכת שהחיינו. כל בני הבית יוצאים ידי חובת ברכת שהחיינו בקידוש, כך גם בעלת הבית שמדליקה את הנרות, לא תברך שהחיינו, וזה לגמרי לא נוגע לשנת אבל. לו יצויר שבעל הבית אבל לא עלינו, האם הוא יברך שהחיינו? בוודאי שמברך. הוא מברך בהדלקת נרות חנוכה, הוא מברך בכל יום טוב, אפילו אם הוא החזן הקבוע בבית הכנסת. אצל הספרדים אין שום הבדל בין אבל ללא אבל, אם הוא החזן הקבוע בבית הכנסת. ובחג הסוכות הוא אמור לברך שהחיינו על הנטילת לולב. בראש השנה הוא אמור לברך שהחיינו על תקיעת שופר. גם אם הוא בשנת אבל, הוא יברך ויוציא את כל הקהל ידי חובה. רק אם הוא לא חזן, מכבדים סתם אדם, ראוי לו להימנע ולא לברך בציבור את ברכת שהחיינו, למשל בברכת הדלקת הנרות חנוכה. אבל האישה שמדליקה נרות בבית, גם אם היא לא אבלה, לא נכון לברך שהחיינו, אלא להשתתף יחד עם כל בני הבית, ברכת שהחיינו שבקידוש, היא הפותרת אותו, ולא לצאת באופן פרטי מכלל בני הבית. לכן אני חוזר ואומר, מעיקר הדין, אם את למשל עושה את הקידוש, את רוצה לברך את שהחיינו בתוך הקידוש, גם בשנת אבל תברכי. אבל על הדלקת הנרות לא נכון לברך שהחיינו.
ועל פרי חדש?
מברכים כרגיל, וגם על בגד חדש, אבל בגד חדש בתוך שנת אבל לא לובשים, אלא נותנים נכון. לחברה שהיא תלבש את זה שעה, ואחרי כן. שחברה לבשה, מותר גם לאבל ללבוש.
אפשר לשטוף, לחבס את זה?
הכיבוס בלבד לא מועיל.
הבנתי, תודה. והאם נשים חייבות בברכת האילנות?
כן, אישה מברכת ברכת האילנות, זו לא מצווה שהזמן גרמה, אלא המציאות היא הגורמת לברכה. המציאות, מתי יש אילנות מלבלבים? בחודש ניסן. ולכן הזמן הוא לאו דווקא חודש ניסן, אלא גם באייר. ולמשל בדרום אפריקה, בדרום אמריקה, באוסטרליה, מזג האוויר שם הוא הפוך מאיתנו. כעת שם מתחיל הסתיו, לנו מתחיל האביב. לכן שם תהיה פריחת האילנות בחודש תשרי, והם יברכו את ברכת האילנות בחודש תשרי, כי זו לא מצווה שהזמן גרמה.
תודה רבה, חג שמח.
חג שמח. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
שאלה קטנה, יין שפתחנו לפני חג הפסח, האם ניתן להשתמש בו אחר כך? כי יין ידוע לי שהוא לכל השנה הוא קשר לפסח.
דבר עקרוני וחשוב, לא משתמשים בשום דבר שהיה פתוח והשתמשנו בו במשך השבתות או הימים שלפני חג הפסח. והסיבה, אנחנו כל כך ליבנו גס בחמץ, לא מרגישים כל כך צורך, איזו הקפדה מיוחדת להישמר, להיזהר מהחמץ. ולכן, גם הבקבוק יין, אף על פי שבו אין כמעט שום חשש, אבל בגלל שהוא פתוח, משאירים אותו עם המכסה שלו, הוא לא מתקלקל. שבוע אחד הוא יעמוד בצד, פותחים בקבוק חדש. בלאו הכי צריכת היין בחג הפסח היא גדולה מאוד, זקוקים בכל משפחה למספר בקבוקים, אז הבקבוק הזה הפתוח לא יעלה ולא יוריד. ראוי יותר לאחסן אותו יחד עם כל החמץ. זה נכון גם בקופסת שוקולד, וזה נכון גם בקופסת ריבה, וזה נכון במיונז, ובכל הדברים, גם דברים שכתוב עליהם בפירוש כשר לפסח. אבל התחלנו להשתמש בהם לפני הפסח, במהלך השבוע הזה, כיוון שהשתמשנו בו בחמץ, לא ממשיכים להשתמש בו. לא שזה אסור, שלא יובן מדבריי לא נכון, לא שזה אסור, אבל מפני שזה קל מאוד לשמור, קל מאוד בלאו הכי צריכים דבר נוסף, אז נשמור את כל מה שהיה כבר בשימוש בצד, נפתח דברים חדשים שהם קשרים לפסח, ובזה נהיה זהירים ממה שהוא חמץ בפסח.
תודה רבה, כבוד הרב. יישר כוח.
ברוכים תהיו.
שבת שלום.
שבת שלום וברך.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, הלכות שבת עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון וחבר מועצת הרבנות הראשית.
כן, בבקשה, לשיחה.
שלום. נשאר לי חבילת תמרים במקרר, כשר לפסח. מותר לי להשתמש את זה בשנה הזאת?
התשובה שעניתי לפני שיצאו להפסקה שייכת גם בזה. בדרך כלל, כל מוצר שהיה פתוח, אנחנו לא מקפידים עליו כל כך שלא יהיה במגע עם חמץ. כי עכשיו, בימים האלה, החמץ, לא רק שהוא לא אסור, עד רבה, אנחנו מאוד רצים אחריו. מי מקפיד שזה לא יהיה במגע עם חמץ? לכן, כל מוצר פתוח, זה לא משנה איפה הוא מונח, במקרר או מחוץ למקרר, מוצרים פתוחים, ראוי להקפיד לא להשתמש. זה גם יכול להיות אפילו חבילת קפה. אני פותח את החפיסת הקפה, מתחיל להשתמש בה, בסך הכל כפית, מה יש בכפית? ובכל זאת, פעמים שאני בטלפון מדבר, או עם מישהו מבני הבית אני מדבר, והפה שלי יש איזה עוגיה, ואפים פירורים פנימה לתוך הקפה, אני לא מקפיד. וכיוון שההקפדה לא קיימת, ייתכן שיהיה משהו חמץ. וזה לא דבר שהולך לאיבוד, לא דבר שנזרק. קל מאוד לשמור, לכן ראוי מאוד לא להשתמש במוצרים שהיו פתוחים, לא להשתמש בהם, אלא להטמין אותם ולהשתמש אך ורק במוצרים שהם קשרים לפסח, שנפתחים בפסח.
אני שואלת, יש לי חבילת תמרים סגורה, כשר לפסח משנה שעברה.
כן.
אז מותר לי להשתמש בזה לחרוסת לשנה הזאת?
כן, כן, זה ודאי.
סגור, למרות שזה משנה שעברה.
כן, כן. התאריך לגמרי לא משנה. הקביעה של הכשר לפסח שהייתה בשנה שעברה והמוצר סגור, יכולה להיות במצות ויכולה להיות בכל מוצרי אכילה, כיוון שזה דבר סגור. ואין שום חשש שבפנים נכנס משהו מלבד מה שהיה בשנה שעברה, זה כשר לפסח.
נשאר לי בקבוק חומץ, צריך למכור?
מחירת חמץ עושים אך ורק לחמץ ממש. דהיינו, חמישה מיני דגן, חיטה, שעורה, שיבולת, שועל, שיפון וקוסמת. אלו החמישה מיני דגן באים לידי חימוץ, אבל תערובת. וכל סוגי החשש חמץ שיש לנו, אין לנו צורך למכור. ובלאו הכי, אנחנו הרי מאחסנים את כל המוצרים שאינם בשימוש בפסח, בארון החמץ. והמחירת חמץ כוללת את החמץ של כל מה שנמצא בבית שלנו. שמים את הכל בארון אחד, במגירה אחת, מקום אחד סגור ורחוק ממגע ידיים, עושים את המחירה דרך הרב, והכל על מקומו בשלום.
בשנת שמיטה יש לי עצי הדר. מותר לרסס?
יש שני סוגי ריסוס. יש ריסוס מחרקים שלא יאכלו את העץ. הם מטפסים על הגזע וגורמים לנזקים. ריסוס שכזה מותר. אם המטרה של הריסוס היא להשביח את הפירות, לא כדי למנוע חרקים, אלא כדי להשביח את הפירות, וזה נעשה בדרך כלל בענבים, או בכל מיני דוגמאות של אפרסקים ונקטרינה. אלה פירות שהריסוס משבח אותם. ריסוס שכזה אסור. הריסוס שנועד לקיומו של העץ, שאלמלא הריסוס העץ עלול להינזק, מותר. אבל ריסוס שנועד להשביח את הפרי, זה אסור.
לא, אם אנחנו לא נרסס, אז יש תולעים בפירות.
כן, מותר.
אז מותר. תודה כן. רבה.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
תראה, אני, היה לי שיניים תותבות, ולא היה לי נבח, אז הלכתי על ההשתלות. עכשיו, את ההשתלות, הוא עשה את הבסיס, ואני לא יכול להרכיב את התותבות. ואני כרגע רק אוכל דברים מימיים. אני לא יכול ללעוס כלום, רק מימים, רק אם אני תוכן, אוכל, כל דבר אני רק תוכן. עכשיו שאלה שלי הרב, אם לליל סדר, את השיעור של המצה שאני חייב לאכול, אני יכול לגרד את זה ולשים במרק שאני יכול לאכול?
במרק אני לא ממליץ מפני שהמרק הוא חם. במקום.
לא, אני אעשה לפני היום את המרק שמוכן, אני שם את המצה שיהיה שרויה כאילו, כי אני לא יכול ללעוס בשום אופן.
אדוני, קצת סבלנות. אדוני, קצת סבלנות, אני אסביר הכל. בבקשה ממך, תתעזר בסבלנות.
בבקשה.
להשרות מצה במאכל חם, זה לא משנה אם זה מערב חג או בליל הסדר עצמו, המצה המבושלת לא מקיימים בה את מצוות אכילת מצה. לעומת זה, הרטבת המצה במים, כל סוגי המים, אם זה מים תוססים כמו סודה או מים רגילים, או אפילו אם המצה עצמה תחנו אותה מערב חג, הכנסנו אותה לבלנדר, תחנו את המצה, וכרגע זה כאילו כאין כמח מצה. אני משרה את זה בתוך המים, לוקח ושותה את הכמות הנדרשת, שותה את זה ביחד עם המים, זה מותר. אין שום הגבלה בכמות של המים לכמות הקמח מצה, שתחנת את המצה והפכת אותה להיות כדבר שאפשר לבלוע אותו. במרק או ביין, שיש בהם טעמים נוספים, צריך להקפיד לא להשתמש בדברים שמשנים את הטעם של המצה, ורק בדיעבד, אם כבר עשה כך, בדיעבד יצא. אבל לך תחילה רק במים. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה. התודה והברכה לכם המאזינים. בעזרת השם, בשבוע הבא, השידור שלנו יתקיים שעה אחרי. משעה 10 עד 11, וזה לכבוד הפסח, לשאלות שנוגעות לחג הפסח עצמו. שלום, שבת שלום ומבורך. תודה לשי פופובסקי ולאשר גרייבר המפיק שלנו. שבת שלום ומבורך.